שלום לכם, תודה שאתם איתנו. חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום בן משה.
שלום.
היום אנחנו רוצים לדבר עם הרב לייטמן על יחס נכון לכאב ברוח יום הזיכרון. נרצה להבין איך להתמודד עם הכאב בצורה נכונה, כך שהוא יוכל באמת לקדם את החיים שלנו קדימה. טל, בואי תפתחי בבקשה.
כן, אני רוצה גם באמת להתייחס לתחושה הבלתי נתפסת הזאת שלפני רגע היה בן אדם ופתאום כבר איננו. זה משהו, כפי שאנחנו, קשה לנו להבין את החיים בכללם, קשה לנו להבין את הראיות הזאת.
להסכים עם זה.
א', כל, להסכים זה בטח שאי אפשר, אבל זה כאילו מרגיש לו משהו לא מציאותי.
זה, לא אומר, לא... זה לא אומר על המוגבלות בתפיסה שלנו, ילדותיות, איזה חוסר הבנת המצב, חוסר בגרות.
אני חושבת שכמו שאתה אומר, זה פשוט חוסר יכולת לתפוס משהו כאן, משהו כאן, אין לנו את הכלים להבין. ולכן אנחנו רוצים לשאול אותך.
כנראה שאנחנו נמצאים מול החיים, ורואים ממנה משהו, יכולים לתפוס ממנו משהו אחד, כמו ילדים קטנים, ולא את כל הדבר הזה, מה קורה כאן.
כן.
זה אנחנו לא יודעים.
כן.
שיש פתאום מוות, משהו ואין. אתה כן. מסתכל על הגוף, ואתה רואה שהוא כבר לא אדם ולא חבר שלך ולא חס ושלום קרוב שלך, אלא אין.
כן.
איך יכול להיות שהיה ואין?
כן.
שאדם הזה הוא היה חי בי, באיזו צורה, בהעתקה שלו בי, בתכונות שלי, ברצונות שלי, בהרגשה שלי, בזיכרון שלי, ופתאום הוא כמעט ונעלם. איך יכול להיות ש... שיש משהו וזה נפסק.
כן.
No. אנחנו באמת לא יכולים להקל את זה, וזה, אני חושב, בעיה לא באמיציות עצמה. כי שום דבר לא קיים לנצח. אלא זה בעיה היא בתפיסה שלנו. שהתפיסה היא מוגבלת, היא לא רואה לפני ה... לידה, או בוא נגיד קצת לפני הלידה, אנחנו רואים, כן, כן. מטיפת זרע. אבל עד גבול המוות. Mm-hmm. זהו. מה קורה כאן? למה החיים בנויים בצורה כזאת? Mm-hmm. מה פתאום שזה נמצא בתוך הגוף מוגבל, תופס איזה נפח קטן באמיציות מצד אחד, ומצד שני אנחנו מייחסים עליו איזה דברים מיוחדים, גדולים, הרבה יותר רחבים ומהותיים ממה שהגוף עצמו, mm-hmm. כן, הדרגת החי הזה שקיים לפניי. זה נכון.
כן, כל חוסר, אדם תופס מקום
חוסר
בחיים.
חוסר בגרות, חוסר תפיסת המציאות, חוסר התמצאות.
Mm-hmm. אז איך אפשר להתחיל להתמצא ולהקל את ה... פתאומיות הזאת שדברים...
אנחנו מצליח. התרגלנו לזה, אנחנו חיים בתוך זה, אנחנו כאילו לא מרגישים בזה שום פגם. לא מתוך זה שאין פגם, אלא מתוך זה שאנחנו חיים, ואנחנו לא יכולים לראות מעבר לזה. אז אנחנו מסכימים, ואיכשהו משלימים, כן, מתייחים את זה באיזו צורה, מכסים את זה.
שככה זה וזהו.
כן, שזה החיים. אבל האמת שבאות דתות ואמונות מספרות לנו כל מיני סיפורים על מה שכן, מה שלא. אפשר להאמין להם, אין ברירה, ובכל זאת זה איזה מין פיצוי למה שאנחנו קוראים חיים שלנו, ושזה פתאום נגמר וכו'. אבל בהחלט אנחנו צריכים לראות את הדברים בצורה הרבה יותר, איך להגיד, בוגרת, ויש לנו אפשרות הזאת.
מה זה אומר בוגרת?
בוגרת שאנחנו נראה מעבר לחיים ומוות, מעבר למציאות הקטנה שאנחנו עכשיו רואים, האם אנחנו יכולים לראות את המציאות בדרגה יותר גבוהה, זאת אומרת, לא להיות חיות קטנות, ולראות הכל מתוך הגוף שלנו, דרך החמישה חושים הגופניים שלנו, ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, או שאנחנו נפתח חושים חדשים, אחרים, חוץ גופיים, שהם נמצאים לא בגוף שלנו הגשמי הזה, שזה בעצם דרגת חי. כל, על כל זה מדברת חוכמת הקבלה. כי לכן נקראת חוכמת הקבלה, חוכמת התפיסה. איך אנחנו יכולים לפתוח את העיניים שלנו ולראות את המציאות יותר אמיתית, רחבה, ולראות אותה כאן ועכשיו, אחרי שגוף מת, אני לא יודע מה שקורה. וחוכמת קבלה מסבירה לנו שבאמת אנחנו חיים בצורה מאוד מיוחדת, אנחנו נמצאים בדרגת החי כמו כל החיות, מספר שנות הקיום של הגוף שלנו, ומשך שנות הקיום שלנו יש לנו הזדמנות נפלאה להגיע לדרגה יותר גבוהה, לדרגת אדם שנקראת אדומה לעולם היותר עליון, לעולם הנצחי, לעולם השלם. ואנחנו יכולים את זה לעשות אם אנחנו מתעלים מעל הגוף הגשמי שלנו ומתחילים לבנות לעצמנו הגוף הרוחני, בוא נגיד, דרגה הרוחנית. הגוף הרוחני הוא ההפך במה שקורה לנו היום, מה שאנחנו מרגישים את עצמנו, הוא באמת רוח. מה זה רוח? כוח, ללא גוף. מה זה כוח ללא גוף? שאנחנו בונים את הכוח הזה, הרוחניות שלנו, מתוך זה שאנחנו מתחילים להתייחס זה לזה בצורה הפוכה ממה שעכשיו. שאם עכשיו אנחנו מתייחסים אחד לשני בצורה אגואיסטית, ואפילו האהבה מה שיש לנו, נגיד, לילדים, לקרובים, היא גם כן אהבה אגואיסטית, מפני שהם קרובים אז אני אוהב אותם, שאני מרגיש את התלות שלי בהם וכן הלאה. אז אם אנחנו מתחילים לבנות, ואפשר לבנות את היחס שלנו למציאות בצורה הפוכה, מהאגו שלנו, אז אני מתחיל להרגיש בכוח הזה השני שאני רוכש, בכוח השפעה ואהבה לזולת, אני מתחיל להרגיש בזה מציאות אחרת. רשת קשר שאני בונה ביחס שלי לסביבה, אם אני מתחיל להתייחס לסביבה לא בצורה שאני רוצה להשתמש בכולם, עד כמה שאפשר וטוב לי לטובתי, אם אני מתחיל לשנות את היחס שלי שיהיה טוב לכולנו בצורה שווה, אז אני מתחיל לראות, זה פסיכולוגיה פשוט, אני מתחיל לראות את המציאות אחרת, שהיא מציאות אחידה, שכולנו נמצאים בקשר הדדי, והכוח שפועל בינינו זה כוח אהבה וחיבור והשפעה הדדית, ואז אני מתחיל לשנות את התפיסה שלי, מערכות חשיבה, התחשבות, ומרגיש את עצמי הקיים בעולם אחר. ממש, זאת אומרת, זה הראש שלי משתנה, יחס שלי משתנה, התפיסה, ההרגשה. אני רואה מציאות אחרת. זאת אומרת, מציאות שאם אני מתייחס ל... כל המציאות, דומם, צומח, חי, בני אדם, שהיא המציאות שלי, לא שלי שאני רוצה לשלוט, אלא שאני רואה אותה כמערכת אחידה, אז אני מרגיש אותה כולה קרובה אליי, ושאני שייך להם, לכולם, תלוי בהם, והם תלויים בי, ואז בצורה כזאת, אני פתאום מפסיק להרגיש את הזמן. כי הזמן זה תמיד איזה מין חיסרון שאני צריך להשלים. חיסרון להשלים, חיסרון להשלים. ככה זה עובר הזמן. וכאן לא אין דבר כזה.
שיש לי כאילו איזשהו צורך במשהו?
כן, וכאן אין לי צורך במשהו. כל הצרכים שלי זה רק כלפי הזולת. ולכן נעלם עניין הזמן. גם כן נעלם עניין המקום. כי מקום זה המרחק ביני לבין מישהו, משהו שאני מתייחס ומחשב את זה לפי אני לא והוא לי, כמה שאני מרוויח, וכאן זה ההפך.
שזה
שלא חשוב לי, זה נמצא בי או בו או בה וכן הלאה. זאת אומרת, אני, שאני לא מסתכל בצורה אגואיסטית על העולם, העולם הוא משתנה למשהו אחר לגמרי. התפיסת המציאות שלי היא משתנה, ואז המקובלים קוראים לזה עולם העליון. ואז אני מתחיל להרגיש שבצורה כזאת שאני מתחשב עם כולם, אני מגיע למצב שאני פחות ופחות ופחות מרגיש את הגוף שלי. החיה הזאת שעכשיו אני שלי נמצא בה, בתוך החיה הזאת. ואפילו שהחיה הזאת שהיא תמות, כמו מנה כל הגופים, אני לא ירגיש בזה שום אובדן. כי אני כבר התקשרתי לכולם, ואני חי כביכול בכולם. אני גם עכשיו לא חי בתוך הבהמה שלי, בדאגה על דווקא עליה וכן הלאה. ואז יוצא שכבר אני נפרס בין כולם. ולכן, התפיסה הזאת החדשה של העולם, בכוח השפעה ואהבה, היא מקנה לי חיים בדרגה שנקראת עולם העליון. חיים נצחיים, חוץ גופיים. וזה מה שחומת הקבלה היא בעצם מאפשרת לנו, מזמינה את כולנו להיכנס לכזאת מערכות הקשר ולגלות את העולם הזה העליון שנקרא עולם הנסתר. הוא נסתר מפני שאני, עד שאני רוכש תכונת השפעה ואהבה, זה נסתר ממני, אבל באמת הוא כאן. וישנם כאן, גם כן בעולם שלנו, הרבה אנשים שחיים אולי בגופים כמונו, והם מרגישים את היחס אחר בין כל בני האדם, שזה יחס של השפעה, נתינה, אהבה.
ואז...
ולכן אנחנו צריכים להבין שזאת השיטה שהיא ניתנה לעם ישראל, פיתח אותה אברהם אבינו, שמסר את זה לקבוצת האנשים שהתקבצה סביבו, מכל הבבלים, רוצה להעביר את זה לכולם, אבל לא כולם רצו לשמוע, ולא הרגישו כולם שזה דבר כדאי. ולאלו שכן התקבצו, אז הוא מסר את השיטה הזאת, והקבוצה הזאת היא גם כן התרחבה במשך הזמן, והפכה להיות לעם. ולכן היא נקראת ישראל ישר כל, זאת אומרת שאנחנו מכוונים את עצמנו ביחסים בינינו, בחינוך בינינו, בהשתתפות בינינו, לאותה מדרגה עליונה מהחיים שלנו הנוכחים, שאנחנו צריכים להגיע אליהם. ולכן כתוב, עולמך תראה בחייך, שכאן ועכשיו, עד שאני נמצא בגוף החי, אני חייב גם כן להשיג את אותה מדרגה, אותו עולם הרוחני. ואז אדם מרגיש שהוא יצא בהגבלות הגוף. והוא חי כבר עכשיו כאן, ועכשיו חיי נצח. זאת אומרת, העולם הרוחני הוא כאן. רק צריכים להרגיש אותו.
מה לגבי אנשים שמתו? יש משפחה לצורך העניין, שפתאום במפתיע מישהו נפטר בה. זה יכול להיות בן, יכול להיות בת, יכול להיות אבא. איך האנשים האחרים צריכים להתייחס לאובדן הזה, לכאב שהם מרגישים? איך נכון לעבוד עם כל הדברים האלה?
קודם כל, אני מבין שהם מרגישים כאב, כי בצורה האנושית זה ככה קורה. כן? חס ושלום במיוחד שזה בנים, ילדים. כן? זה שהורים, אז זה בצורה טבעית, כביכול, יש גבול לכל אדם ואדם. כן, זה מובן לי. גם ההורים שלי, גם אני בתור איש זקן, זה ברור לקראת מה זה הולך. אבל לילדים שהם מתים לפני ההורים שלהם, זה באמת טרגדיה גדולה. אני לא אומר שיש כאן מקום חוץ מבאמת להשתתף בצער. מצד אחד, אבל מצד שני, האדם שמתחיל לראות את המציאות בצורה יותר גבוהה, נצחית, שלמה, אז הוא מבין שלכל הפעולות שלנו שאנחנו עושים בעולם הזה, יש חשיבות גדולה, ישנה חשיבות גדולה, ושבאמת אף אחד, אם הוא חי, אם הוא מת, הוא לא נעלם סתם, אל לכל אחד ואחד יש תפקיד, ואם אדם אפילו לא ממש את התפקיד שלו, שהוא במשך החיים שלו כאן, בחיים האלו, הוא הגיע למצב המושלם הזה, לגן עדן שלו, במשך החיים כאן, בחיי חיותו כאן בעולם הזה, אבל יש לו הזדמנות, והוא כנראה שלעתתה סיים את התפקיד, ולכן זה כך קרה שבאיזה מקרה סיים את החיים שלו הגשמיים כאן, ושוב חוזר את הנשמה שלו לקיים את תפקידה כדי להגיע במשך החיים האלו כאן, בעולם הזה, לתפקיד הרוחני שלו. שישיג דווקא מהעולם הזה, על ידי האגו שנמצא. מה זה עולם הזה? זה סך הכל מה שאנחנו רואים, את המציאות דרך האגו שלנו. דרך התכונה הזאת שאנחנו רוצים הכל לרחוש, הכל להגן על עצמנו, לתפוס את הכל. זה תפיסת המציאות כזאת.
למה מלכתחילה יש לנו תפיסה כל כך מוגבלת,
ולא שיצר... זה נתנו לנו מלכתחילה תפיסה כזאת, היא מוגבלת, נכון, כדי שעל פניה, על פני התפיסה הזאת, אנחנו נבנה דווקא התפיסה הפוכה, במקום לתפוס הכל לעצמנו, איך אנחנו יכולים ההפך, להוציא מעצמנו את הכל לכוחות הנפש, ולחלק אותו לכולם, אותו הכוח. ולכן אי אפשר זה בלי זה, דווקא ההפך, העולם הזה הוא עולם נפלא, הוא נותן לנו הזדמנות נפלאה, להגיע לעולם העליון, ודווקא להשתמש באגו, זה נקרא עזר כנגדו, כנגד הכוח הטוב. יש לנו כוח הרע, אנחנו צריכים דווקא בעזרתו, לבנות כוח הטוב. לא למחוק אותו, אלא מעליו, על כל פשעים תכסה אהבה. ולכן ההזדמנות הזאת היא ניתנת לכל אחד, ואם אדם לא הצליח לממש את ההזדמנות הזאת, אז זה חוזר. ואנחנו רואים שוב דור ודור נולדים וכו'. וגם כן לא רק נולדים, אנחנו רואים עד כמה שהאוכלוסייה היא מתרחבת וגוברת בכמות וגם באיכות. ישנו הזדמנות לכל אחד ואחד, ודור שלנו הוא מיוחד בזה שאנחנו הראשונים שמתחילים להשתמש בתיקון הזה של חוכמת הקבלה, שעוזרת לנו להגיע לתפיסת העולם החדש.
אז איך נכון בהתאם לזה לבני משפחה שמישהו מהם פתאום מת במפתיע, כמו שאתה אומר, בן או בת, איך בני המשפחה שנותרו בחיים צריכים להתייחס לזה?
אני חושב ש...
איך הם יכולים להתמודד עם הכאב?
אני לא יכול להגיד לאנשים שהם לא רואים את העולם העליון. אני לא יכול להגיד להם שלא להצטער, ודווקא ההפך צריכים לחזק את העניין, ועוד יותר ועוד יותר לעזור ביניהם, לכל אחד לקרובים, להשפיע על כל אחד על האחרים, כדי להגיע למצב של תפיסת המציאות החדשה הזאת, הנוספת, כי בזה הם עוזרים דווקא לנשמות הקרובים שלהם, ושהם יבואו שוב למימוש שלהם, הם יהיו כבר בדרגה אחרת. וגם כן, אנחנו לא מרגישים את זה, אבל אנחנו תלויים וקשורים זה לזה. אלו שנמצאים בחיים כאן, ואלו שלא נמצאים בחיים כאן. הנשמות הם כולם...
גם אחרי שבן אדם מת, אנחנו עדיין קשורים אליו?
כן, ודאי, ודאי.
ואיך
משפיעים?
משפיעים במעשים טובים כאן. אנחנו משפיעים על הנשמות, שהם נמצאים חוץ גופים, גופים שם.
איך?
שם כאילו בכוח, לא בחומר.
זאת אומרת שאותם נשמות, אתה אומר, נמצאות באיזשהו מרחב פוטנציאלי
כן,
כזה.
כן, זה כוחות, כן.
ברמה של כוח, כן. אז במה אנחנו יכולים להשפיע?
מה יש בך עכשיו? שאת מדברת רוח חיים, מה שאנחנו קוראים כן. לזה. כן.
הכוח הזה.
אבל רוח חיים הזה זה רוח אגואיסטי. אם תוסיף לזה רוח אלטרואיסטי, אז תקבלי נשמה שלמה.
אז רגע, לאט לאט, לא נרוץ. אתה אומר, זה שאנחנו מצטערים על זה שמישהו פתאום נלקח מאיתנו, זה ברור. זאת לא השאלה, ברור שאנחנו מצטערים. השאלה מה מעבר לצער, כן. איך נכון להתייחס לזה? אתה אומר, הייתה רוח חיים והיא נעלמה, אבל היא לא, היא עדיין קיימת, עדיין יש בינינו קשר, טיפה כן. איבדתי אותך, תעשה לי סדר. היה מישהו, פתאום נעלם. אנחנו ממשיכים לחיות, ואחד
אז מאיתנו... אז אתה מפסיק לראות, נו, בסדר גמור. אתה מפסיק לראות, אבל דברים האלה, שום דבר מהעולם לא נעלם. שום דבר, הכוחות הם נמצאים.
אז איך להתקשר עם הכוח הזה, עם הנשמה הזו?
זה לא ניתן לאדם, וכל ההתקשרויות האלו, כל התקשורת הזאת...
לא ברמה כזאת, אבל...
זה לא קיימת.
ברמה של מחשבה אולי, של תפילה?
לא, לא. רק, אך ורק במידה שאנחנו יכולים להטיף את המעשים שלנו.
אלה שנותרו בחיים?
כן.
אוקיי.
אנחנו בזה יכולים לעזור לאותם הנשמות, להכין את עצמם נכון לתפקיד החדש, לחיים החדשים, שבפעם הבאה כשהן חוזרות לחיים בתוך הגוף, הן מתפקידות בצורה יותר נכונה וקרובה לתיקון, ובזה גומרות את התפקיד שלהן כאן בעולם הזה. כל הנשמות מגיעות למצב שכולם חייבות, כולן חייבות, להשיג את העולם העליון בזמן חיי חיותם בעולם הזה.
וכשמישהו מת, זאת בדיוק השאלה.
אז יהיה לו הזדמנות. פעם הבאה. ככה, גלגולי הנשמות. יש גלגולים חוץ גופים, יש גלגולים תוך הגוף.
יש תרבויות שבאמת יודעות לזהות את
מי ש... אני לא רוצה לדבר על זה בכלל. זה הכל כל כך שקר. שלא לנגוע בזה, אפילו להזכיר.
אז בוא נלך באמת לכיוון האמת. מישהו נפטר, הלאה, אני ממשיך להיות. הוא נפטר, היה קרוב לי, בן, בת, חס ושלום, אני ממשיך. מה איתי עכשיו? איך הכי מועיל לי להתייחס נכון, לא בצורה שקרית ולא באיזה פנטזיות? מה היחס האמיתי והמועיל ביותר שאני צריך להתייחס עכשיו לכאב שלי, לתחושה שלי שהוא נאבד ממני?
אתה תשקיע כוחות בתיקון היחס שלך לעולם. שתהיה כמה שיותר קרוב לאהבת הזולת. מה שהתורה דורשת. ועל כל פשעים תכסה האהבה. ובזה על בטוח שגם לכל האלו אנשים שקרובים עליך, אתה בזה עוזר.
איפה הם עכשיו?
כך אנחנו עוזרים זה לזה. כמו בחיים האלו יכולים לעזור לזה לזה.
כן.
כך בנשמות אנחנו עוזרים זה לזה.
זאת אומרת, אני יכול לעזור גם למישהו שנפטר.
כן.
איך אני עוזר לו?
בזה שבכל זאת אנחנו קשורים זה לזה או אלו.
אבל הוא כבר מת.
זו השאלה, האם יהיה
תרחיש כזה? אני לא מבין, מה מת? הגוף מת. מה זה שייך לגוף? בנשמות אנחנו כולנו קשורים, אנחנו כולנו נקראים נשמת אדם הראשון.
האם יש איזשהו מצב שבו נרגישו ביחד כולנו, גם מי
שכולם? כן, נכון, נרגיש.
מתי זה יהיה מצב?
מתי שתתחילי להרגיש את הזולת, תתחילי להרגיש גם כן הנשמות מחוץ לגוף.
אני ידע לזהות אותן ולממש.
כן, רק לא בצורה כמו שאת מזהה את האדם.
אני לא בדיוק תופס את התמונה.
אני לא רוצה שאתם בכלל תחשבו לכיוון זה.
אנחנו חושבים דבר פשוט. אדם מת, יש לנו כאב, מה עושים איתו הכי מועיל, הכי נכון, הכי אמיתי.
תעשה בזה השפעה טובה לזולת. נקודה. תגיע לאהבת הזולת.
אני.
כן, אתה.
וזה ישפיע לטובה על הנפטר.
כן. ושום דבר אחר. שום כסף ושום כוח אחר ופעולות שלך. רק טובה לזולת, רק השפעה לזולת, בצורה שאתה עוזר לבני העם, להיות קרובים יותר זה לזה, או לאהוב זה את זה. בלי כל הפלפולים סביב זה.
והמחשבות שלי על האובדן, מה איתם?
רק על ידי יחס שלך לאחרים הטוב, שאתה מתקן את עצמך להיות טוב לאחרים, לא סתם. ככה זה אגואיסטי. אתה צריך להעלות את עצמך ליחס אחר. זה דרך לימוד הקבלה.
ואז
אתה תגיע למצב שאתה תרגיש אותו גם כן.
איך אני ארגיש אותו?
ככוח, כמו שאנחנו כולנו כוחות. אבל זה קשור כבר לתפיסת המציאות. איך שאנחנו רואים את אחד לשני, באיזה מסך, איך זה נראה לי שאני רואה את המציאות.
מה זאת אומרת שכולנו כוחות? אני רואה אותך עכשיו מולי, אתה מדבר אליי.
אתה לא רואה אותי. אתה רואה את הנשמות, שנראה לך שאתה רואה גופים.
ומה עם מישהו שמת?
אז אתה לא מפסיק לראות.
נכון.
כן? למה?
נו, נעלם.
זה משהו באורן שקרה שהוא הפסיק לראות אותו, או ש...
מה? גוף נעלם.
כן.
כי אתם רואים רק גופים. אם הייתם יכולים לזהות את הנשמות, נשמה זה כוח השפעה ואהבה. שבתוך האדם היא נסתרת, כמעט ולא פועלת בתוך האדם, כי הוא לא פיתח את זה. ואתה גם כן לא פיתחת, תפתח את היכולת לראות את הנשמה, ותראה.
לפתח יכולת לראות נשמה, מה זה אומר? מה אני צריך לפתח בקרבי?
רצון להשפיע ולאהוב.
את האנשים סביבי, שהיים?
כן.
אז אני אוכל לראות גם את אלה שכבר עכשיו אנחנו לא רואים אותם?
כן.
אלה שאנחנו כבר לא רואים אותם, הם רואים אותנו עכשיו? את החיים?
אני לא יכול להסביר לך את זה. התפיסה דרך הרצון להשפיע היא אחרת מתפיסה דרך הרצון לקבל. אנחנו לא מסוגלים על זה לדבר, לא, רק תתבלבל. בקיצור, השפעה ואהבת הזולת, כמו שהתורה ממליצה לנו, ואהבת לרעך כמוך, הכלל של כל של כל החיים הטובים. תנסה, תראה איך שאתה לאט לאט תתחיל להבין מה קורה בין חיים ומוות.
ומה זה נקרא שעל כל פשעים תכסה אהבה?
שעל כל פשעים שבינינו אנחנו צריכים לעשות גשר האהבה.
ואז כאילו כל הכאב הזה שהיום
ואז מרגישים. ואז אנחנו עוברים לתפיסת המציאות השלמה. לא חצי.
שמה יהיה עם כל הכאב שהיום מרגישים?
אז בהתאם לזה, תראי איך שכאב נעלם. כי אז את הופכת להיות בוגרת ורואה את החיים מבחינת הלא 70 שנה של חיי הגוף הבימי הקטן. אלה חיי הנצח.
הזמן שלנו נגמר, שאלה אחרונה אני חייב. מה הדרך המוצלחת ביותר להנציח את אלה שכבר עבדו לנו? להנציח את זכר.
למי שנשאר דרך... כאן?
כן, ודאי. כל השאלות של זה על מי שנשאר כאן. מה הדרך המוצלחת ביותר להנציח את זכר אלה שעבדו?
ללמוד חוכמת הקבלה. שום דבר לא יעזור לך. רק ללמוד את זה, אתה תבין על הגופים, על הנשמות, על כל מה שיש.
תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה, טל. תודה גם לכם שהייתם איתנו עד הפעם הבאה. כל טוב, חיים חדשים. להתראות.